מאמר למד ב' מהות הדת ומטרתה. איתכם יהודה גלעד, אנחנו לומדים מספר מאמרי הסולם. בעזרת השם הגענו למאמר חשוב מאוד ומהותי מאוד שנקרא מהות הדת ומטרתה, מאמר שפרסם בעל הסולם. המאמר הזה יסודי מאוד, עונה לנו הרבה מאוד מהשאלות שבכלל לא ידענו שיש לנו, וזה מהסוג השאלות היותר מעניינות וחשובות. לי בזמנו כשלמדתי את המאמר הזה לראשונה, זה ממש שינה תפיסה וצורות מחשבה, ואני מאוד שמח שאנחנו עושים את זה ביחד. בנוסף, אני רוצה להודות לכם על זה שאתם לומדים בסדרה הזאת של מאמרי הסולם. זאת הירושה שישאיר לנו בעל הסולם. חשוב לנו מאוד להתעסק עם הדברים האלה. צריכים לעשות את זה, העיקר לא לוותר ולא להרפות. ועכשיו, בפתח השנה החדשה, שנת תשפ"ב, המכונה בהומור תהיה שנת פרטים בהמשך, כדאי לנו שכן נראה לנו דברים קבועים ולקחת על עצמנו לימוד, הפצה, עשייה ועיסוק בתורתו של בעל הסולם. אפשר לקחת חלק בכל מיני צורות בהפצת תורתו הפנימית של בעל הסולם, בעשייתה. אצלנו בבית מדרש הסולם יש הרבה מפעלים, ובאותה הזדמנות אני רוצה להודות לרב אדם סיני שליטה על הלימוד שהוא מעביר לילה לילה, וגם בימים וגם בערבים, לפני חגים ומועדים, חוקר וחופר בתורתו של בעל הסולם, עוסק במפעלים תורניים חשובים מאוד שאין כדוגמתם בעולם. בעזרת השם משאיר מורשת גם לדורות הבאים. אז לפני שאנחנו מתחילים במאמר החשוב הזה, אני מזכיר לכם שחלק מהעיסוק בתורה הזאת והפצתה זה להשאיר לייק לסרטון, להפיץ, לכתוב תגובה, גם לטובת שיפור התכנים. ואהבתם או לא אהבתם, תכתבו. אנחנו שותפים פה לעניין הזה, והעניין הוא שכן יהיה שותפים. עכשיו נתחיל במאמר. המאמר הזה הוא קצת יותר ארוך מהמאמרים הקודמים שלמדנו, לכן אנחנו נלמד אותו בחלקים כדי שהשיעור לא יהיה ארוך מדי. כותב לנו בעל הסולם: כאן אני רוצה להשיב על ג' שאלות. האחת, מהותה של הדת, מהי? השנייה, אם מטרתה מקובעה בעולם הזה או לעולם הבא דווקא? השלישית, אם מטרתה עומדת לטובת הבורא או לטובת הבריות? ישר ולעניין ניגש בעל הסולם, אומר: תקשיב, במאמר הזה אנחנו נענה על שלוש השאלות הנ"ל. ויורה, כמה עוצמה יש בפנייה ישרה כזאת, כי היא מצביעה על ענייניות וודאות גמורה שיש לבעל הסולם בתכנים שהוא עוסק ובדברים שהוא רוצה להגיד, בלי דברים מסביב. זה עוד משהו שצריך ללמוד מבעל הסולם. ממשיכים. ובהשקפה הראשונה יתפלא כל מעיין בדבריי, ולא יבין את ג' השאלות הללו שהצבתי לי לנושא למאמר הזה. שהרי זיל קריבי רבו, כל תינוק של בית רבן מכיר, יודע זאת. ומי הוא שאינו יודע מה הוא דת? ומכל שכן, השכר והעונש שלה המקובע והצפוי בעיקר לעולם הבא. ואם צריך לומר, השאלה ג' שהכל יודעים שהיא לטובת הבריות, להנחותם, לטובה ולאושר. וכי מה יש להוסיף על זה? למה צריך לדבר על זה? אם מישהו חווה שהשאלות האלה מיותרות, אז מקסימום הוא לא יעיין במאמר. או שאולי הוא ישמור את הפליאה הזאת בפנים, יקרא את המאמר, יגלה משהו חדש או שלא. אז למה בעל הסולם כל כך משקף לנו את הרגש שלנו, הפוטנציאלי, הדמיוני? יש פה עניין שאנחנו צריכים, שבעל הסולם רוצה להציב אותנו בפני עצמנו ולהגיד, תקשיבו, זה מה שאתם מרגישים, זה בסדר, אני יודע, על זה בדיוק אני רוצה לדבר. כולנו או כולכם חושבים שאתם יודעים את השאלות, אתם יודעים את התשובות לשאלות האלה. ולא ככה דבר. ואחת הבעיות היא שאתם חושבים שאתם יודעים את התשובות בלי בכלל לעסוק בשאלות. זאת אחת הקליפות שאנחנו מתמודדים איתה ושולטת עלינו. קליפה של הרדידות שאומרת לנו אין צורך להתעמק בדברים. עזוב, אל תחפור. מה, ברור שאני יודע. ומה אם לא? מה אם אני לא אגיד את זה? מה אם אני לא אראה כמה אני יודע מחד? מאידך, מה אם אני קצת אחפור בדברים שהם חשובים לי? אני יודע מה חשוב לי? אולי אני פועל את זה באוטומט? האם זה חשוב שאני אפעל את זה שלא באוטומט? מה ההפך מהאוטומט? האם אני מסוגל להיות דתי מבחירה? מה זאת בחירה? האם בחירה זה פעם אחת עשינו וגמרנו? או שזה כל יום צריך לבחור? וואו, זו עבודה קשה. אז אולי בגלל זה אני לא מתעמק בדברים האלו, בגלל זה אולי הקליפה שולטת עליי. בעל הסולם רוצה להעיר אותנו מהמקום הזה. יותר מזה, שימו לב שבעידננו, הפוסט-מודרני, עידן הפוסט-אמת וכו', אנחנו, כל אחד מאיתנו, יש לו דעה על מה זה דת, עוד לפני שהוא בכלל התוודע לרעיונות הנשגבים שיש בעניין. אני יודע גם על עצמי, בלי שהיה לי מושג בדברים חשובים, אני חשבתי שאני יודע מה זה דת. אני זוכר שהתעסקתי בדברים האלה כבר בגיל 6. נולדתי למשפחה לא דתית, חילונית. ואז לא הייתה לי נגיעה. אבל גם האנשים שנולדים במשפחות דתיות, אם לא מתעסקים בדברים האלה כל הזמן, כל החיים, אז נשארים עם ידיעות מוגבלות. זה ככה קצת הקדמה לדברים שעכשיו יאמר לנו בעל הסולם, ויעמיק בזה וכותב. ובאמת אין לי מה להוסיף כלום. אולם, מתוך שיודעים את ג' הידיעות הללו, ושגורה כל כך בפיהם מגרסא דינקותא, על בוריים, עד שאין להם שום הוספה ובירור דברים במשך כל חייהם. הרי זה מורה על אי הידיעה בדברים הנשגבים האלה, ובהכרח שהם הכל עיקרי היסוד, אשר כל המסע של הבניין הדתי בנו ונשען עליו. ואם כך, אגידו לי, איך זה אפשר, אשר נער קטן, כבן י"ב או י"ד שנים, כבר נמצא לו מקום מוכן במוחו לחלקל היטב ולהבין ג' ידיעות דקי העיון כאלה. ומכל שכן, באופן מספיק כזה שלא יצטרך לו עוד להוסיף עליו דעה והשכל במשך כל ימי חייו. אכן, כאן הדבר קבור. כי ההנחה הנמרה הזאת הביאה לכל קלות הדעת והמסקנות הפראיות שמלאו את אוויר עולמנו בדורנו זה, והביאה אותנו לידי מצב אשר דור השני כמעט שנשמת כולו מתחת ידינו. ככה, כותב לנו בעל הסולם, לפני כמאה שנה, והדור השני הזה הוא כבר אחריו בא עוד דור ועוד דור. ושימו לב מה אומר לנו בעל הסולם, אומר, תגידו, נראה לכם הגיוני? דבר נשגב ועמוק כל כך. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה בגיל צעיר, במקרה הטוב, ואז לא מוסיפים עיון וחקירה בעניין הזה. הרי להבין את מהות הדעת, מהות מהמילה מה, מה המונח, הסיבה שמניעה את המושג הזה שהיא בבסיסו של המושג הזה, ומטרתה, המטרה שאליה היא מביאה, האם הדבר הזה לא דורש חקירה כל ימי חיינו? הרי כל בניין הדת בנוי על המהויות ועל התכליות האלה. אז איך יכול להיות שאין לנו אפילו שאלות בעניין? אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. ותראו היום, תשאל אנשים שאין להם מושג, יגידו, הדת זה בשביל לשלוט באנשים, הדת זה עושה ככה, הדת. אבל כן, אבל כל הדתיים האלה הם ככה, אנשים שרועים בתוך תפיסות מוזרות והזויות. וזה לא בתור בן אדם דתי, אני כואב לי עכשיו, אוקיי, ככה הם חושבים עליי. לא, זה לא העניין. אנשים מפסידים דברים מהותיים. הם לא יודעים מה זה דת. הם נפגשים עם דת ורעיונות דתיים כל חייהם. והרבה פעמים גם מחפשים אותם מבלי שיודעים זאת. למה יש כזאת קלות דת בעניין הזה? הרי קלות דת, אמר לנו בתחילת הספר, היא מביאה לאחד המכשולים הגדולים ביותר, שהם דברים של מה בכך. אנשים עושים דברים סתם. דברים סתם שאנשים עושים, גורמים לאנשים שמסביבם לעסוק גם בסתם דברים. דברים שלא מביאים שום תועלת. וככה נהרס בניין החברה. יותר מזה, ליותר מדי דברים היום בימינו קוראים להם דת. אולי בצדק, אולי שלא בצדק. אבל בוא נבין את הדברים האלה. בוא נבין, אולי זה מתאים לנו. אולי יש אנשים שרוצים לחזור בתשובה, פתאום הם יבינו שזה בכלל, זה לא מה שהם מחפשים. אולי הם מחפשים איזה טובות הנאה, ופה הם יבינו שהם מקבלים פה הרבה עבודה, לא לטובת עצמם, אלא לטובת איזשהו כלל יותר גדול מהם, וזה לא מה שהם מחפשים. ואולי הפוך, אולי אנשים שבכלל לתפיסתם, הם שונים כל דבר שקשור לדת, אבל בעצם חיים מסודרים בצורה דתית מאוד, והדברים האלה מאוד מאוד קרובים אליהם, יותר מה שהם חשבו. אוקיי, עכשיו יבהר לנו בעל הסולם את המושגים החשובים בתפיסות דתיות, ועל מה התפיסות האלה מתבססות? אחד אחד, ואנחנו נלך עם השרשרת ההגיונית שלו וננסה להשכיל. א', טוב המוחלט. וכדי שלא לעלות המעיינים בדברים ארוכים, נתמכתי על כל הכתוב והמבואר בקונטרס הקודם. קונטרס הקודם זה, אני חושב שמאמר מתן תורה, ככה זה הודפס במהדורה המקורית. ובעיקר על כל המבואר במאמר מתן תורה, מאמר ו' שלמדנו, שהם כולם כמו הקדמה לנושא הנשגב שלפנינו. וכאן אדבר קצרות ובתכלית הפשטות כדי שיהיה מובן לכל נפש. שימו לב, אחד הדברים הנפלאים ביותר שאנחנו נפגשים איתם בכתבי בעל הסולם, את הפשטות והדיוק שבעל הסולם מביא בקצרה דברים שברומו של עולם, שהגדרות שלו מכילות הכל. ואנחנו ניפגש עם כמה הגדרות כאלה כאן, תתיישבו בנוח, תפתחו את הראש ואת האוזניים, ותתחילו להקשיב ולשמוע את הדברים. ובראשונה, צריכים להבין את הבורא יתברך, אשר הוא טוב המוחלט. כלומר, שאי אפשר בשום פנים שבעולם, אשר יגרום למי, איזה צער של משהו, שזהו מובן לנו כמו מושכל ראשון. באשר שהשכל הבריא מראינו בעליל את הבסיס לכל עושה רעות שהוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל. פירוש, שמתוך שלאות אחרי קבלת טובה, משהו להשלמתו עצמו, והוא מוצא את רצונו הזה בהרע לזולתו. הנה, משום זה יוצא להרע לזולתו מתוך הרצון לקבל את השלמתו עצמו. באופן שאם הבריאה לא הייתה מוציאה שום קורת רוח בעדה עצמה, לא הייתה שום בריאה בעולם שתראה לזולתה. ואם לפעמים אנו מוצאים איזה בריאה המזקת לזולתה בלי שום רצון לקבל הנאה עצמית, אינה עושית את זה רק מתוך הרגל קדום שהגיע אלה מתחילה מתוך הרצון לקבל. אשר ההרגל פותרתה מכל סיבה חדשה כנודע. ומתוך שהבורא יתברך מובן לנו שהוא שלם מעצמו, אין לו צורך למישהו שיעזור לו להשלמתו. להיותו קדמון לכל דבר. אם כך, ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל, כיוון שאין לו שום בחינה שרצון לקבל. וממילא, אין לו שום בסיס להרע למישהו, וזהו פשוט בתכלית הפשטות. ולא עוד, אלא שמקובל ומתיישב על ליבנו בתכלית הפשטות במושכל ראשון, שיש לו רצון להשפיע. טוב אל זולתו. דהיינו לנבראיו, שזה מוכיח לנו, לעיניים, מכל הבריאה הגדולה שברא וערך לעינינו. כי בהכרח שיש כאן בעולמנו בריאות שמרגישות אחת מהשתיים, או טובות או רעות, ואיזה הרגשה שהן מרגישות בהכרח הוא שנגרמת להם מהבורא יתברך. ואחר שיודע בבירור, בבירור גמור, שאין בחוק הבורא יתברך להרע, כמו שנתבהר, אם כך בהכרח שכל הבריאות מקבלים ממנו יתברך טובות בלבד, שהרי שברא את הבריאות רק להיטיב להם. נמצאנו למדים שיש לו יתברך רצון להשפיע טוב בלבד, ובשום אופן שבעולם לא יצויר בחוקו איזה גרם של הזק וצער שנמשך ממנו יתברך. ועל כן גדרנו אותו יתברך בשם הטוב המוחלט. ואחרי שידענו את זה, נרד ונסתכל במציאות הממשית המתנהלת ומושגחת על ידו יתברך, איך הוא יתברך משפיע עליהם רק טוב בלבד. עד כאן. בואו נעבור לדברים ונבין מה אומר לנו בעל הסולם. הטוב המוחלט. זה הוודאי הראשוני שעליו מתבססת היהדות, התפיסה היהודית. הגיע הזמן שנבין. דיברנו על זה לא פעם, בכל הדברים שלנו נגזרו בגדול מדברים שלמדנו בבעל הסולם, למדנו בזוהר הקדוש, למדנו בחזל וכו'. פה בעל הסולם פשוט מקצר לנו את זה ומביא לנו את זה בצורה הגיונית ופשוטה, כי המאמרים האלה נכתבו לעם. ולאו דווקא לתלמידי חכמים. אומר, בראשונה צריכים להבין את הבורא יתברך אשר הוא טוב ומוחלט. כלומר, שאי אפשר בשום פנים ואופן אשר יגרום למישהו איזה צער של משהו, ומסביר מה זה הטוב ומוחלט. מה זה אי אפשר שיגרום? הוא לא יכול, הוא מוגבל. אז פה צריך להבין את המלכודת הלוגית הזאת. השאלה, האם בורא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? אין דבר כזה אבן שהוא לא יכול להרים. אין דבר כזה מציאות. זה הגדרה לוגית, בלתי חוקית. זה לא נכנס לתוך המערכת, זה טריק. הוא אומר, בתפיסתנו, הטוב המוחלט, ככה הוא נתפס, הוא לא מראה לאף אחד. שזהו מובן לנו כמו מושכל ראשון. מה הכוונה? הכוונה שזה הוודאי הראשוני שלנו. על זה מתבססת כל שרשרת ההיגיון שלנו. במילים אחרות אפשר להגיד, שאם אנחנו חושבים בהיגיון, הסיבה הראשונית, שהיא הוודאי הראשוני שההיגיון שלנו מתבסס עליו, בשונה מעולם קדמון, הוא שהסיבה הראשונית היא שלמה, כי אין לה סיבה קודמת. אין לה שום חיסרון שמכריח אותה להיות משהו. לכן, היא דבר שלם. ולהבין את השלם הזה, אם מבינים את התכונות שלו, מבינים שיוצאת ממנה רק דברים טובים, לא יוצא ממנה שום דבר רע. ממשיך איתנו בעל הסולם. באשר שהשכל הבריא מראינו בעליל את הבסיס לכל עושה רעות שהוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל. השכל הבריא. מה זה השכל הבריא? לא מספיק רק שכל? הרי השכל שלנו מה? זה היגיון. היגיון, יש לו חוקים פשוטים, סיבה ומסובב. אז למה צריך שכל בריא? אז צריך לשים לב שהשכל שלנו הוא עובד כמו עורך דין, כמו שאמר הרבש. הוא משרת את הרצון שלנו. השכל שלנו עוזר לרצון שלנו לבוא לידי ביטוי, להתחזק ולקבל את רצונו. כמו שבן אדם הולך ברחוב, רואה מכונית יפה, זה יכול להגיד, איזה מכונית יפה. והמשך ללכת. אבל אם הוא ימשיך לחשוב על הדבר הזה, הרצון שלו יתחזק עד כדי שהוא יגיע למצב שהוא יממש את הרצון הזה בצורה כזאת או אחרת. כי המחשבה היא מוצאת דרכים לרצון לבוא לידי ביטוי, לצאת החוצה. איך אני יכול להשיג מכונית כזאת, איזה צבע יפה, אולי אני יכול לשים תמונה של המכונית כזאת בבית, וכו' וכו' וכו', כל מיני כאלה דברים. השכל הבריא זה מושג שמספר על היגיון לא נגוע בהרגשה. היגיון קר, שלא בא לשרת הרגשה כזאת או אחרת הפרטית שלי. שעכשיו בא לי לא לצאת מהבית כי יש גשם, ואני קבעתי לעשות ספורט, אז השכל שלי עכשיו יבוא ויסנגר לבא לי הזה ויגיד, כן, אתה צודק, אתה יכול להיות חולה, אתה יכול להיות ככה, אתה יכול להיות ככה, אתה יכול להיות ככה. מה זה שטויות האלה? ואם הפוך, גם הפוך שכל יכול לעבוד. יגיד, כן, למרות הגשם, אתה תעשה את זה, מה זה? תוך שנייה אתה רץ, אתה גם ככה נהיה רטוב. מה אכפת לך מהגשם? מה, 25 מעלות בחוץ, זה בכלל לא קר. מה אתה פוחד? בחולה. אז השכל הבריא זה היגיון נקי וקר ונקי מפניות אישיות. אם אנחנו חושבים בהיגיון נקי כזה ולא מערבים את עצמנו בצורה קרה, אנחנו מביאים שבסיס לכל עושה רעות הוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל. מה הכוונה? הכוונה, אם חסר לי משהו ואני רוצה להשיג אותו כדי להיות שלם, אני אעשה כל דבר בשביל להשיג אותו. כל דבר יכול להיות דברים טובים, אבל יכול להיות דברים פחות טובים למישהו. כי אם אני עכשיו רוצה לקבל משהו, לקחת משהו, אז אני יכול לקחת משהו ממישהו. כמו שאומר בבעל הסולם, מתוך שלאות אחרי קבלת טובה משהו להשלמתו עצמו, הוא מוצא את רצונו זה בהרי על הזולתו. אז כשיש חיסרון, ואני רוצה למלא את החיסרון הזה, כי החיסרון הזה הוא לוחץ על החזק, כחוק, כדין, שיהיה הבריאה, הרצון לקבל, אז אני אלך ועשה את זה. אז אני יכול לקחת למישהו משהו ולהראה לו, מתוך זה שאני רוצה לקבל, מתוך שאני חסר ואני רוצה את ההשלמה שלי. והוא אומר לנו פה יותר מזה, באופן שאם בריאה לא הייתה מוציאה שום קורת רוח בעדה עצמה, זאת אומרת, אם עכשיו לא הייתי דואג לעצמי, לא אכפת לי ממני מקורת הרוח שלי, מהתענוג שלי, לא הייתה שום בריאה בעולם שתראה לזולתה. בבקשה. וכבר דיברנו על זה במאמרים קודמים, אמרנו שאם היינו מבטלים את הרצון לקבל לפרטיות שלנו, הלך גם האמת וגם הצדק. אין מידות כאלה. הכל צודק. אין שקר בעולם. הכל אמת. אני לא צריך כלום. אני לא רוצה לקבל שום דבר. אני לא צריך שימדדו לי בדיוק כמה שמגיע לי. אין מגיע לי. לא רוצה לקחת לאף אחד שום דבר. לא רוצה לשעבד אף אחד וכו'. ואם לפעמים אנו מוצאים איזה בריאה המזקת לזולתה בלי שום רצון לקבל, אומרים, כן, אבל יש פה, אנחנו רואים מקרים שמישהו מזיק למישהו, ובכלל זה לא חסר לו, זה לא, לא מקבל מזה כלום. הוא אומר, זה מתוך הרגל. ושימו לב, מלמד אותנו דבר חשוב מאוד, ואנחנו ניגע בזה עוד בעתיד, במאמרים האלה. הוא אומר, הרגל פותר אותו מסיבה קודמת. דיינו, כל דבר אנחנו עושים מסיבה קודמת, אבל הרגל נעשה לטבע. אם אני מרגיל את עצמי, אז זה נהיה לי הדבר, הסיבה לפעול. וזה, אפשר לעבוד עם זה גם לטוב, וגם חס ושלום לרע, שאנחנו פועלים בצורה אוטומטית כמו בהמות. אבל מצד שני, אפשר לפתח אצלנו אוטומט בריא, ואין סוף דוגמאות לעניין הזה. ממשיכים. ומתוך שאת בורא יתברך מובן לנו שהוא שלם בעצמו, שימו לב, לא אומר שהבורא הוא כזה, הוא אומר שהוא מובן לנו שהוא שלם מעצמו. הוא לא צריך השלמה מבחוץ, הוא שלם. אין לו סיבה קודמת, אין לו איזשהו חיסרון שמכריח אותו להיות כזה או אחר או שהוא צריך איזושהי השלמה, הוא צריך איזשהו תהליך וכו'. ככה אנחנו מאמינים ומשכילים. אין לו צורך למישהו שיעזור על השלמתו. זה מה שאמרנו. להיותו קדמון לכל דבר. הוא סיבת הסיבות. אין משהו לפניו. אבל זה שהוא סיבת הסיבות זה גם אומר שהוא שלם. אם כך, ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל. זה אומר שאין לו שום רצון לקבל, כי רצון לקבל מצביע לחיסרון. זה החיסרון. כיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ומילא אין לו שום בסיס להראה למישהו, וזה פשוט בתכלית הפשטות. הדבר השלם יצא ממנו דברים שלמים. אין שום סיבה בפעולת הבורא להראה למישהו. ואומר לנו פסקה הבאה, אומר, אבל רגע, רגע, רגע. אבל אנחנו רואים שאנחנו מרגישים לפעמים עטבה, ולפעמים אנחנו מרגישים כאב או יסונים. מאיפה זה בא? אומר, תקשיב, הכל מגיע מהבורא. אבל תשים לב, עכשיו שהבנת שמהבורא יוצאים רק דברים טובים, עם החמושים, עם ההבנה הזאת, עם הוודאי הזה, אנחנו צריכים לצאת לחקירה, נרד, אומר, ונסתכל במציאות הממשית, המתנהלת ומושגחת על ידו יתברך, איך הוא יתברך משפיע להם רק טוב בלבד. הוא אומר, בוא נראה איך כל הדברים שאנחנו רואים זה בעצם הטבע. כי כאמור, במאמר הקודם, אנחנו רואים תמונה חלקית. אבל עכשיו השכלנו בשכל. השכל הבריא, ההיגיון שאנחנו נולדים איתו, האמונות הבסיסיות שלנו, שקיבלנו אותם על עצמנו, אומרות לנו, תקשיב, הבורא הוא, הוא טוב ומטיב. אתה מרגיש יסורים? בוא תבדוק. תבדוק מה קורה עם זה. איך יכול להיות? כי ממנו זה לא יוצא הרעות. אתה מרגיש משהו. מה משתבש בדרך? מה קורה? באמת עוסק בזה בארוכה ובצורה מאוד הדרגתית וברורה ועמוקה בהקדמה לספר הזוהר ובעוד מקומות. אבל הקדמה לספר הזוהר ממש שואל את השאלות האלה ועונה, איך יכול להיות שתפיסת הבורא שלנו היא כזאת והמציאות שאנחנו חווים היא רחוקה מזה לגמרי עד כדי שאי אפשר לחבר בין הדברים האלה, למה זה קורה ואיך זה קורה. מסביר שם את הדברים האלה שם, והדברים האלה צריך ללמוד אותם ואפילו צריך ללמד את הילדים שלנו, כי זה תפיסות בסיסיות בתודעה של, של העולם הזה, של המציאות. כאן אמר לנו, שימו לב, זאת ההשקפה היהודית על קצה המזלג, הבורא הוא טוב ומטיב, וזה דבר שהוא פשוט מחויב בהיגיון, כי הוא סיבת הסיבות. לכן, ממנו יוצא רק דברים טובים, אבל אנחנו מרגישים לא רק דברים טובים. אוקיי, בוא נרד ונסתכל במציאות הזאת, שאנחנו רואים שהיא בהכרח מושגחת על ידו יתברך, איך ממנו יוצא רק דברים טובים. ואז על הדרך גם אנחנו נבין מה בדיוק אנחנו מרגישים, אם זה טוב או רע. ואם אנחנו מרגישים רע, למה זה? למה יש לנו כזאת תפיסה? ממשיכים. ב' השגחתו יתברך היא השגחה מטרתית. זה מובן לנו מכל מערכות הטבע המוצגות לעינינו, אשר כל בריאה קטנה, איזושהי מדלת הסוגים, דומם, צומח, חי ומדבר, הן בכללם והן בפרטם, אנו מוצאים בהם השגחה מטרתית. כלומר, גידול איטי והדרגתי בדרך ההתפתחות של קודם ונמשך, כמו הפרי על האילן, אשר מושגח במטרה טובה לסופו שיהיה פרי נאה ומתוק לכך. וצנע הושאל לבוטניקאי, כמה מצבים הם העוברים על הפרי הזה מעת שנראה לעיניים, עד ביאתו לתכליתו, שהוא גמר בישולו. אשר כל המצבים הקודמים לתכליתו לא די שאינם מראים לנו שום דוגמה מותמת לתכליתו המתוק והיפה, אלא עוד, כמו להכעיס, מראים לנו את ההופכי לצורה התכליתית. דהיינו, כל שהפרי יותר מתוק בסוף, הוא נמצא יותר מר ויותר מגונה במצבים הקודמים של סדר התפתחותו. וכן במין החי והמדבר. כבהמה אשר דעתה מועטת בסוף גידולה, איננה לקויה כל כך בדרך התפתחותה, בניגוד לאדם שדעתו מרובה בגמר גידולו, ולקוי ביותר בדרך התפתחותו. כי עגל בן יומו קרי שור. כלומר, שיש לו כוח ושכל השמירה לעמוד על רגליו ולטייל אנה ואנה, ולהישמר מפגע רע הנמצא על דרכו. מה שאין כן האדם בן יומו, שהוא מוטל לעצמו כמו נטול החושים. ואם יצויר לנו מי שאינו מורגל בהוויות עולם הזה, שהיה מסתכל בשתי הוולדות אלו, בטח שהיה אומר על יליד אדם שגם בתכליתו לא הצלח למאומה. ועל יליד הבהמה היה אומר שכאן נולד נפוליון חדש. דהיינו, אם היה דן על פי שיעור חוכמתו של העגל לעומת יליד האדם הטיפש והנטול מכל החושים. הרי בולט לעיניך שהשגחתו התברך על המציאות שברא אינה אלא בדמות של השגחה מטרתית. מבלי לקחת כלל בחשבון את סדר השלבים של ההתפתחות. כי אדרבה, דרכם לרמות אותנו ולהעתיק עינינו מלהבין את תכליתם, ביותם תמיד במצב ההופכי אל גמר מלאכתם. ועל דברים כאלה, אנו אומרים אין חכם כבעל ניסיון. כי רק בעל הניסיון שיש לו הזדמנות לראות את הבריאה בכל מצבי התפתחותה עד ביאתה לשלמותה, הוא יכול להרגיע את הרוחות שלא להתפחד כלל מכל אותן התמונות המקולקלות שהבריאה אוחזת בהן במצבי התפתחותה. רק להאמין בגמר בישולה היפה והברה. וטעם הסדר הדרגתי הזה המתחייב לכל בריאה מבואר היטב בחוכמת הקבלה, ואין כאן מה להוסיף. והנה נתבאר היטב דרכי השגחתו יתברך בעולמנו, שהיא בחינת השגחה מטרתית בלבד, שאין מידת הטוב ניכרת בכלל מקודם בייתה של הבריאה לנקודה הסופית שבה לגמר צורתה ובישולה, ואדרבה, דרכה להתעטף תמיד במעטפה של קלקולים כלפי המסתכלים. הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד, אלא שהטוב הזה מושגח ימינו יתברך בדרך השגחה מטרתית. יופי. השגחה מטרתית. מהי השגחה מטרתית? קודם כל, יש השגחה, והרבה מאוד שאלות, אנשים מדתות שונות שקיבלו עליהם את רעיון ההשגחה, כי הבינו שהבורא סוף כל סוף משגיח עלינו, רוצים להבין מה, איך היא עובדת, מה זאת ההשגחה הזאת, מה בכלל הסיפור שלה, מה החוקים שלה. אומר לנו פה בעל הסולם, במילה אחת, מסביר את זה ונותן לנו כמה דוגמאות. השגחה מטרתית, מה הכוונה? היא משגיחה על כל בריאה להגיע למטרתה. ואותה מטרה של כל בריאה הוא המצב החשוב ביותר בהתפתחות. למה יש השגחה מטרתית? לא אמר לנו פה ואנחנו נגיד. השגחה מטרתית כי הבורא הוא פועל בצורה מטרתית ולא בצורה סיבתית חס ושלום. כי אין לו שום סיבה שמכריחה אותו לפעול בצורה כזאת או בצורה אחרת. לכן הבריאה, תהליך הבריאה יש מאין, היא גם מטרתית. מה המטרה? להיטיב לנבראיו. ומה אומר פה? אומר תקשיב, אל תסתכל על מצבי התפתחות כי הם לא מספרים לך הרבה. אבל כשאותה בריאה מגיעה למטרה שלה, אז אתה יכול להסיק כל מיני מסקנות לגביה. מה תפקידה במציאות? מה מקומה? למה היא נועדה? וכו'. האם היא טובה או לא טובה? ושאר התהליכים. יתרה מכך, אומר, תדע לך שמי שאמור לעלות יותר גבוה בדרכי התפתחות שלו, אז שלבי התפתחות שלו הם ארוכים, ובתחילה הוא נראה כבלתי מפותח. אומר, בהמה שאין לה הרבה מה להתפתח, אז היא כבר ביום הראשון שלה מתנהגת בצורה, כפי שאתה תראה, שהיא מתנהגת גם אחרי שנה, שעגל בן יומו נקרא שור, מה שאין כן האדם. יש לו הרבה התפתחות לעשות כדי להגיע למטרתו ולגמר בישולו, כפי שקורא לזה. ולכן, בהתחלה הוא נראה בלתי מפותח בעליל. אחד שלא יודע בכלל, לא מבין מה קורה סביבו. עוד אמר לנו, אמר שבשלבי התפתחות אנחנו רואים שלא רק שהדבר רחוק מהמטרה שלו, אלא במקום ההופכי לגמרי. כותב על זה אדמור מפסצ'נו בספרים שלו חובת התלמידים והכשרת האברכים. אומר, תראו, ילד שהוא כעסן או שהוא שובב או שהוא לא רוצה להקשיב או חוצפן, זה פשוט כי הוא לא הגיע לגמר בשולו. ככה זה, הוא לא בשל, הוא מר, טעמו מר. אבל צריך לעזור לו להתפתח ולהיות סבלני איתו, ובסוף, כשהוא יהיה בשל, אתה תראה אותו לאדם שלם, מאיר. רק עכשיו בזמן הזה צריך להשקיע. ופה אומר לנו, כשאומרים לנו אין חכם כבעל ניסיון, הכוונה היא שבאמת כשאתה רואה תמונה בלתי שלמה, בלי לדעת את התמונה בסוף, את המטרה, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול לקבוע כלום. אתה לא יכול. כמו שאומר בסולם מישהו שלא מורגל בהוויות העולם הזה, נראה לו שאדם הוא ביום היוולדו, יכול להחליט שהוא הייצור הבלתי מפותח ביותר עלי אדמות. אבל מישהו שיש לו ניסיון איך דברים מתפתחים ומה המטרה שלהם ולאן הם מגיעים, יכול לדעת ולהיות חמוש בסבלנות וחוכמה איך לנהל את התהליכים האלה ולהתנהל מול תהליכים האלה של בשלות הדרגתית. אנחנו רואים את זה גם בתוכנו כמובן בכל מיני דברים. אנחנו רואים כל מיני נטיות קשות מאוד וצריכים להשכיל שאם יש לנו נטיות כאלה, צריך לעזור להם להתפתח, כי בסוף, בגמר בשולם, הם יכולים להיות תכונות הירואיות מאוד. כאן אנחנו נסיים את החלק הראשון ברעיון של ההשגחה המטרתית, שהבורא משגיח. כמו שאומר לנו פה בעל הסולם, נתבאר היטב דרכי ההשגחה, שהיא השגחה מטרתית בלבד. זה אומר שאותן בריאות שהן יש להם מטרה גדולה יותר וארוכת טווח יותר, יש להם סיכוי יותר לשרוד, בשונה מתורות ההתפתחות ואבולוציה שונות שהתפתחו במאות שנים האחרונות, שאומרות החזק שורד, לא החזק שורד, אלא בעל התכלית הארוכה והחשובה יותר שורד, ולא רק שורד, גם מתפתח ומגיע לתכלית הזאת. ככה בתוכנו גם, אם יש לנו רצונות שמבוססים על דברים רגעיים, זמניים, הרצונות האלה לא יחזיקו מעמד, וצריך להיזהר, כי זה קורה לנו שאנחנו מבססים גם את כל חיי הזוגיות שלנו, או את כל צורת החינוך שלנו, על דברים רגעיים. אני אוהב אותה בגלל שהיא חכמה, היא מצחיקה, היא מבשלת טוב. ומה יקרה אם היא תאבד את חוש ההומור שלה? אז מה? מה יקרה אם הזוגיות שלך תתפרק? ככה זה עובד. ככה עובד את ההשגחה. לכן צריך לבנות דברים מטרתיים, ודווקא עכשיו, לפני ראש השנה, כדאי לנו לשבת רגע ולהגיד מה היו המטרות שלנו. ואם המטרות שלנו האלה הן באות להוציא מהכוח אל הפועל את הפרט שבי שרוצה להתחבר לכלל, את עובד השם שבי, האם אני רוצה להיות מחובר או מנותק ומת, לתכנן מטרות כאלה, לקחת מטרות כאלה כל השנה, ואז לפרד אותם ולראות איך מפתחים את זה, ולזכור שמתחילים בנקודה מאוד מאוד רחוקה, לא להתייאש, ליפול ולקום, ליפול ולקום. בסופו של דבר, שאנחנו מגיעים למטרה, לפי המטרה הזאת אנחנו נשפוט. ואם התקדמנו אפילו 3%, זה 3% שלא היה לנו קודם. אני מברך אתכם עם ברכת שנה טובה ומתוקה כתפוח בדבש, שתפוח ג' קווים, החסדים של האבות, ממתיקים את הדבש שהוא בגימטריה אישה, הרצון לקבל שלנו, שמתעורר עכשיו בצורה הגולמית ביותר שלו, להמתיק אותו בצורת חסדים, כדי שלא ניפול למקום של הפרטיות ונמות, אלא שנהיה חלקים בריאים של כל הבריאה היפה הזאת שערוכה לעינינו, ונעשה את תפקידנו כפי שבורא יתברך נתן לנו ברחמיו הגדולים, ונהיה יהודים טובים, אוהבים, כי האהבה, כפי שלמדנו, אהבת הכלל היא הכלי והמכשיר החשוב ביותר שמאפשר לנפש שלנו להתפתח ולגדול ולהיות מי שאנחנו ומי שאנחנו צריכים להיות לפי המטרה שניתנה לנו. תודה רבה וכל טוב.